אנחנו בפרק ט"ז פסקה י"א. הפסקה הזאת גם היא פסקה יסודית מאוד, וגם בה כמובן הגענו בהערות התשובה. כאן אולי הדברים קצת יותר מפורטים, נגיד את זה כך. בואו נקרא את הפסקה. שתי נקודות יש לה לתשובה שאנו כוללים אותן בשם תשובה עילאה ותשובה תתאה, תשובה עליונה ותשובה תחתונה. התשובה העילאה היא התשובה בעד עצמו, והתתאה היא בעד העולם. כלומר, לעולם הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו, פסיק, היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, היה צריך להרבות במחשבה, ועל ידי זה היה בא למעט בלימוד, להרבות בציור, ועל ידי זה בא למעט במעשה, כלומר, בעיקר לזכך את תוכיותו כדי שיעמוד צרוף וחופשי באמת. וכל זה הוא נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית, שהיא בעצם התשובה העליונה. לא כך הוא אמנם בתשובה התתאה, התשובה שכלפי העולם. כאן הדבר מתחלף. והכרח הוא להרבות בתלמוד ובמעשה, אף על פי שבא על ידי זה מיעוט בהיגיון ובמחשבה. ולפעמים, מיעוט הבהירות של ההיגיון ושל המחשבה עצמה, הוא תיקון כלפי העולם, מפני שאין העולם החיצוני תופס את התוכן של המחשבה הנאצלת ואת בהירות ההיגיון, על כן, איזה מין סוג של פרדוקס הזה, על כן מתקרבים אליו דווקא על ידי החשקת המחשבה, או החשכת המחשבה באופן ידוע. אבל מה שצריך לדעת הוא שתמיד איננו קוראים לאחוז בשתי התשובות האלה ביחד. והתשובה התתאה היא כמו גוף וכלי לתשובה העילה. וצריך לכונן את המעמדים בצורה כזאת שכל העתקה של התשובה העילה תעתיק גם כן את התשובה התתאה לדחוף אותה כלפי מעלה. ומצד שני, וכל העתקה של התשובה התתאה היא גם כן תאמץ ותיתן עוז לתשובה העילה. שאף על פי שבחיצוניות צורתן, הרי הן כסותרות זו את זו, בפנימיותן, הנה אינן טרן רעין דלה מתפרשים. שני רעים, שני חברים, שלא פורשים אחד מהשני, אלא תמיד מחוברים. טוב, מה נאמר אחרי פסקה כזאת? פסקה חשובה מאוד. בואו נתחיל להבין לפחות החלק הראשון, שארבע-חמש שורות הראשונות. ארבע שורות הראשונות. שתי נקודות יש לה לתשובה שאנו כוללים אותם בשם תשובה עילאה ותשובה תתאה. הסבר פירוט. התשובה העילאה היא התשובה בעד עצמו, והתתאה היא בעד העולם. עכשיו, מה היחס בין שתיהן? לעולם הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. טוב, בואו נתחיל אולי בדוגמה קצת יותר פשוטה. חז"ל התווכחו בגמרא, נחלקו בגמרא, האם תלמוד גדול או מעשה גדול? כלומר, האם, גם המילה גדול אפשר להסביר אותה בכמה אופנים, אבל האם עיקר עניינו של האדם בתיקון העולם זה תיקון המחשבה, ולכן תלמוד גדול? אם אתה תלמד, זה יתקן את המציאות, או... למה? כי בעצם הכל מתחיל בצד המחשבתי, או לא, או המעשה גדול. הרבה פעמים המחשבה יכולה להיות מרחפת בעולמות עליונים, אבל היא לא עוסקת בתיקון פרקטי של המציאות. אז היו כאלה אמרו תלמוד גדול, היו כאלה אמרו מעשה גדול. או הצד היותר פנימי, שהוא בחינת תלמוד, או הצד היותר חיצוני מעשי, בחינת מעשה. אומרת הגמרא מסקנה, נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד, פסיק, שתלמוד מביא לידי מעשה. אם הנוסח היה, כפי שטועים וחושבים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז מה שמה גדול פה?
תלמוד.
מעשה.
מעשה.
אם הנוסח הוא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אם כן המגמה היה מעשה, תיקון המעשה. אם כן, לא היה צריך לומר גדול תלמוד, היה צריך לומר גדול מעשה, שתלמוד מביא לידי מעשה. אבל זה לא הנוסח. הנוסח שחזן הוא מדויק, גדול תלמוד, פסיק, שתלמוד מביא לידי מעשה. כלומר, מצד האמת הפנימית, ודאי שהתלמוד הוא הרבה יותר גדול מהמעשה. ודאי שעולם המחשבות הוא הרבה יותר גדול ועליון ונשגר מאשר מה שאפשר לממש מעולם המחשבות האלה בעולם המעשה. כי מה שאפשר לממש זה לא עד כל המחשבה. לכן מצד האמת, הפנימית, הרוחנית, האידאית, אם אנחנו עכשיו נמצאים בתנאי מעבדה, ברור שתלמוד גדול מהמעשה. מה השאלה בכלל? התלמוד הוא נקי, הוא נטו, המעשה הוא ברוטו. הוא מגלה חלקים מסוימים של עולם המחשבה, שבעולם המעשה יכולים להתגלות, אבל יש חלקים פנימיים שלא יכולים להתגלות בכלל. אז מצד האמת הפנימית, ודאי שגדול תלמוד. אז אם ככה, למה חכמים לא עצרו ואמרו, גדול תלמוד? ממה נפשך? אם גדול מעשה, תגיד גדול מעשה. אם גדול תלמוד, תגיד גדול תלמוד. מה חכמים רצו להרוויח בזה שאמרו, מצד אחד גדול תלמוד, אם כן, מצד האמת התלמוד גדול, אבל מצד שני, שתלמוד מביא לידי מעשה. אלא כנראה, שאנחנו צריכים לדעת שמצד האמת הפנימית, ודאי שהתלמוד יותר גדול, אבל מצד האחריות של האדם לתקן את העולם, הוא חייב ללמוד תלמוד כזה, שחוץ מזה, שהוא מצד עצמו גדול, זה תלמוד שחייב להביא אותו לידי מעשה. תלמוד שחייב להופיע במציאות המעשית. לכן מצד האמת הפנימית גדול תלמוד. מצד האחריות של האדם, כבר בשלב הלימוד, אתה צריך לשאול את עצמך, איך התלמוד הזה הופך להיות חלק מהאישיות שלי, מהמידות שלי, מההתנהגות שלי, מהמעשים שלי, מהשליחות הציבורית שלי בעזרת השם במהלך החיים. אם כן, מצד האמת גדול תלמוד, מצד אחריות האדם, שתלמוד מביא ידי מעשה. אותו דבר כאן. כשאנחנו שואלים, אומר הרב, יש לתשובה שתי נקודות. יש שני ממדים בתשובה. יש תשובה שהרב קורא לה תשובה עליונה. תשובה עליונה, הכוונה פה בהקשר של הפסקה הזאת, תשובה שעוסקת בפנימיות של האדם. והממד החיצוני של האדם לא תמיד, ובדרך כלל לא יכול לגלות את אותו עולם פנימי. כל אחד מאיתנו יש לו איזה עולם פנימי. וכל אחד מאיתנו יודע שאי אפשר לבטא בכלים גשמיים, מעשיים, סופיים, את העולם הפנימי הזה. כי מה שאתה לא תבטא, זה מוגבל, זה מצומצם, זה חלק, זה לא הכל. נכון או לא? היינו בשבת ברמלה. ברוך השם, מכון מאיר הוציא החוצה את מה שיש בו. אבל לא כל מה שיצא החוצה, זה מה שיש בו. יש בו הרבה יותר. כי יש עולם פנימי שאי אפשר להוציא אותו החוצה. מצד שני, יש לנו אחריות להוציא החוצה. אז צד אחד של תשובה, זאת התשובה העליונה. התשובה העליונה, אומר הרב, התשובה העילה היא התשובה בעד עצמו. התשובה הפנימית, היסודית, המקורית של האדם כלפי עצמו, אפשר להוסיף לו את חצי משפט, של האדם כלפי אלוהיו. שבהקשר הזה, ואני קרבת אלוהים לי טוב. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כמה אדם קרוב אל השם? כמה אנחנו דבקים בהשם? אין לזה מדדים במושגים של עולם הזה. כי הדבקות הזאת וקרבת השם הזאת היא באמת עליונה מאוד. והיא פנימית מאוד. ורק הקדוש ברוך הוא יודע את רמת הדבקות ורמת הקרבה. אולי אנחנו גם, לא הייתי אומר יודעים, כי זה לא עניין של שכל, כי זה הרבה יותר משכל, אבל יש לנו איזושהי תחושה, יותר מאשר רגש כמובן, תחושה פנימית מאוד עמוקה, באיזה מקום אנחנו נמצאים, נקווה שכן. אז התשובה העילה, התשובה העליונה, היא התשובה בעד עצמו, הייתי אומר, זאת עצמיות התשובה. זאת יסודיות התשובה. אבל מצד שני, יש גם תשובה תחתונה. מה מהתשובה התחתונה הזאת יוצא אל החיים? מה מהתשובה התחתונה הזאת מתגלה בפועל? גם כלפי עצמי וגם כלפי החברה. והתתה היא בעד העולם. נגיד את זה אחרת, כל אחד מאיתנו עובר תהליך במכון מאיר. וכולנו יודעים שבכל אחד מאיתנו בתהליך הזה יש לו שני מוקדים. מוקד אחד זה מה שקורה אצלו מבפנים. נקרא לזה רצון, מחשבה, התעלות נשמה, נקרא לזה איך שאנחנו רוצים. וכולנו יודעים שא' לא תמיד אנחנו מצליחים להוציא את המחשבות והרצונות שלנו מהכוח אל הפועל החוצה. יש לפעמים עיכובים מהעולם הפנימי לעולם המעשי. ובטח יודעים יותר עמוק שמצד האמת יש צדדים פנימיים כאלה בתוכנו, שגם אם נהיה הצדיקים הכי גדולים, אי אפשר להוציא אותם החוצה. כי מעבר להחוצה. זה הרבה יותר פנימי מאשר בחוץ. זה תוך פנימי כזה שאין מה לבטא אותו בחוץ. אין כלים שיכילו אותו. הוא הרבה יותר מאשר אותם כלים. הכלים מגבילים אותו. האור הוא הרבה יותר גדול. לכן אומר הרב, בואו נקרא שוב את שני המשפטים האלה. שתי נקודות יש לה לתשובה. שאנו כוללים אותן את שתי הנקודות, בשם א', תשובה עילה, תשובה עליונה, ב', הוא תשובה תתאה, תשובה תחתונה. מה ההגדרה של כל אחת מהן? התשובה העילה היא התשובה בעד עצמו. עצמיות האדם, מקוריות האדם, מסודיות האדם, מה קורה בעולמו הפנימי, שזה באמת השם בוחן כליות ולב, רק הוא יודע. ב' והתתאה היא בעד העולם. איך אני מגלה את עצמי כלפי חוץ, גם לטובת עצמי וגם לטובת העולם. אומר הרב, מה היחס בין שתי התשובות האלה? לעולם, וזאת נקודה שהרב חוזר אליה בהרבה מקום, במימוש עצמי עסקנו בזה כמה שיעורים. לעולם, הנקודה העצמית המיוחדת של האדם, בתוכיותו, כלומר אותה נקודה פנימית, עומק רצונו, עומק מחשבותיו, עומק שאיפותיו, עומק נשמתו, עומק עולמו הפנימי, זה הרבה יותר, היא הרבה יותר גבוהה הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו, היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה, מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. כי מה ששופע ממנו ולחוץ, גם אם הוא יהיה נגיד במצב האופטימלי, זה כלים, זה אורות שמתגלים בכלים, אבל האור הפנימי הוא הרבה יותר מהכלים. לכן כל אחד מאיתנו במהלך התשובה שלו, בעצם, אם אפשר לומר, נע בשני מסלולים. מסלול אחד, בניין העולם פנימי, מסלול שני, הופעת חלק מהעולם הפנימי הזה בחוץ. אני יכול לומר אולי עוד משפט אחד. בשלבים הראשונים של התהליך, אדם לא מודע תמיד לשתי הנקודות האלה, לשתי המגמות האלה, אלא נראה לו שמה שהוא מוציא בחוץ, זה מה שיש בפנים, ומה שיש בפנים הוא חייב להוציא בחוץ. אני אומר את זה בצורה מצחיקה. נראה לו שמורה בכיתה א' יודעת את החומר הנלמד, את הנושאים הנלמדים של כיתה א'. זהו, אז מה שיש בפנימיותה, היא מוציאה. לא נכון. מורה בכיתה א', אפילו ברמת האינפורמציה, נקווה לפחות. היא יודעת הרבה יותר מאשר מה שאמורים לדעת הילדים בכיתה א'. כלומר, מה שהיא תלמד בכיתה, זה חלק קטן מאוד, אפילו ברמת האינפורמציה, כאן בחומר מהעולם הפנימי, זה חלק קטן מאוד ממה שהיא, ממה שיש בתוכה בפנים. ואוי ואבוי אם אדם יחשוב שאת כל מה שיש בפנימיותו, הוא יכול להוציא החוצה. אוי ואבוי אם היא כמורה בכיתה א', אפילו ברמת המידע, האינפורמציה בלבד, היא תחשוב שהיא צריכה להוציא החוצה את כל מה שיודעת בכיתה. את צריכה להוציא בכלים של כיתה א'. ב', גם אם את הוציא את כל מה שיש בתוכך מבחינת האינפורמציה החוצה, העולם הפנימי, את זה אי אפשר להוציא החוצה. זה נטו. לכן דבקות אלוקית, קרבת אלוקים, אין מדד לזה, אין לזה מדד. אין מדדים לדבר הזה. מה אנחנו עשינו השבת ברמלה? מה רמלה עשתה עלינו? אין לזה מדד. עכשיו דיברתי, התקשר הרב ראש הגרעין, עכשיו ממש לפני כמה דקות. איזה מיילים וכולי, הוא מקבל וכולי. זה, כל זה חשוב מאוד. זה מבחוץ. אפשר לעשות רשימה, היינו ב-30 בתי כנסת, נתנו 8,524 שיעורים, שרנו 800 שירים, רקדנו, הרמנו את הרגליים 1,000 פעמים, כל זה אפשר, יכול להיכנס לטבלה. אבל מה קרה שם ואצלנו? מה קרה בלבבות? מה קרה בנפשות? אין מילים, אין מספרים. זה מעבר לכמויות, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו בואו נקרא את כל החשבון הזה. עוד פעם. שתי נקודות יש לה לתשובה, שאנו כוללים אותן בשם תשובה עילה ותשובת התאה. התשובה העילה היא התשובה בעד עצמו, והתאה היא בעד העולם. לעולם הנקודה העצמית, לעולם הכוונה תמיד, תמיד הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו, אותו תוך פנימי, התשובה העליונה, עצמיות הדברים, האינסופי האלוהי שחל בו, היא הרבה יותר גבוהה, אותה נקודה עצמית מיוחדת, היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה, מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. הרב כותב, בעין היה, בהקשר אחר לגמרי, יש גמרא שמתבטאת קצת בחריפות, על, 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 על מציאות שלא יודעים להספיד תלמיד חכם. הגמרא שם מתארת, קיצור, סוגיית יהושע בן נון, שלא הספידו אותו כראוי, והיה איזה הר שרצה לקבור את המספידים שלא הספידו כראוי. אז שם הרב נוגע בנקודה מאוד יסודית. הספד של אדם גדול, יש בו כפילות, יש בו שני צדים. צד אחד, זה מה שהחברה מכירה. החברה מכירה מה הוא עשה. מה הוא עשה זה יכול להיות איך הוא התנהג, כמה ספרים הוא כתב, כמה שיעורים הוא נתן, וכו'. כל זה ברמת הכמויות. אבל אומר שם הרב, אבל תלמיד חכם באמת, זאת הקדושה האלוהית שלו. זאת הדבקות הפנימית שלו. זאת האידיאליסטיות שבתוכו. זה הרבה יותר מאשר סך הכמויות שהוא הספיק לעשות בחיים, למרות שהן כמויות חשובות מאוד. חשוב מאוד מצוות, חשוב מאוד דרך ארץ, חשוב מאוד שיעורי תורה, חשוב מאוד פסיקות הלכה, חשוב מאוד ספרים, חשוב מאוד הרבה דברים כאלה. אבל כל זה זה החוץ. לא להספיד כראוי תלמיד חכם, זה לקלוט את הקשר עם תלמיד חכם בממד הטכני החיצוני. אפילו שזה תחת הכותרת של תורה ומצוות. ולכן שימוש חכמים הוא הרבה יותר גדול מאשר לימוד תורה מחכמים. כי בשימוש תלמידי חכמים, אתה נפגש עם הכלל הפנימי, עם העצמיות הפנימית של החכם כמה שאפשר. עם העצמיות עצמה, באמת אפשר להיפגש אף פעם. כי זה מאוד פנימי. אבל זה הרבה יותר מחבר את האדם לאותו תלמיד חכם, מאשר שהוא שומע ממנו איקס שיעורים. כי בשיעור, מה שעובר אחד, בין אחד לשני, בין הרב לתלמיד, זה נושא מסוים, דרך כלי אחד שנקרא שכל. אבל שימוש תלמידי חכמים זה קשר חי.
גדול שימושה?
זה קשר חיים, זה גדול שימושה, אתה מלימוד. כן.
מה
פירוש
המילה שימוש,
יש בגמרא שני צדדים. הגמרא מסכת ברכות אומרת שימוש הכוונה כפשוטו. היא מביאה דוגמה. אלישע שיצק מים על ידי אליהו. כמו שרבי גאון מגיע לפה עם המעיל, תוריד לו את המעיל, תניח אותו בקולה. הוא לא ייתן לך. אבל אתה צריך לעשות את זה. כן. לא אסור לבקש ממך, אבל אתה צריך לעשות את זה בשבילו. ואם אתה עושה בשבילו, אסור לו למנוע אותך. כך כתוב בהלכה. זה שימוש אחד, זה שימוש טכני. מצד שני, אומרת הגמרא במסכת שבת, אומר רש"י, שימוש תלמידי חכמים, זה לא רק בצד המעשי, אלא זה בצד הלימודי, אומר רש"י, אומר בלשונים פחות או יותר, וזהו מה שחכמים קוראים אותו תלמוד. כלומר, לא ללמוד מהרב איקס מדע, אלא ללמוד טעמי וסיבות הדבר. טעם הדבר וסיבת הדבר. והוא מה שחכמים קוראים תלמוד, גמרא. עכשיו, לא דווקא גמרא במובן הגמרתי, אלא להבין שורשי הדבר.
הלך רוח.
כן, שימוש חכמים, יש בו שני ממדים. גם ממד מעשי, וגם ממד לימודי, והמשותף לשניהם, שזה מעבר לשני אלה, שזה מפגש חי. מפגש עם העצמיות הפנימית של אותו תלמיד חכם. ובהקשר הזה, גדול שימוש יותר מלימודה. הפסוק הראשון של ספר יהושע, מי זוכר?
בימות משה.
איך?
בימות משה.
הפסוק הראשון של ספר יהושע, ויהי
בימות משה.
בימות משה, הלאה. נו. תביא את הנחל. שם, גם משה וגם יהושע נקראים עבד ומשרת. לא נקראים תלמידים, לא נקראים נביאים. נפתח בדיוק. פעם שמעתי מתלמיד חכם שהרב אליהו אמר שאם זה נפתח בדיוק, זה סימן שהציפיות הן גדולות, אז צריך להיזהר בזה. אני קורא, ויהי אחרי מות משה, עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. משה נקרא עבד השם, לא נביא השם, לא תלמיד השם, ויהושע בן נון לא נקרא תלמיד משה, אלא נקרא משרת משה. אומר הגאון מוילנה, אומר הגר"א, על הפסוק הזה, כמדומני דווקא ביחס ליהושע, למה יהושע לא נקרא תלמיד משה? משה קיבל תורה מסיני, מסר על יהושע. למה כאן הוא נקרא משרת? ולמה כאן משה נקרא עבד? אז כמדומני הגר"א אומר על יהושע, מכאן שגדול שימושה יותר מלימוד. כלומר, הפסוק הזה שמסכם את היחס בין הקדוש ברוך הוא למשה, או יותר נכון בין משה לקדוש ברוך הוא, ואת היחס שבין יהושע למשה, כאן יהושע הנביא לא השתמש בביטוי לימודי, אלא בביטוי של קשר חי, קשר של חיים. לא קשר פרטני שעובר דרך השכל, אלא קשר של מפגש חי. אז משה הוא עבד השם, וכינויו עבד השם זה הרבה יותר מאשר תלמיד מהשם, תלמיד של השם, או נביא של השם. ויהושע נקרא משרת משה, וזה כינוי הרבה יותר גדול מאשר להגיד תלמיד משה. מכאן אומר הגר"א, גדול שימושה יותר מלימודה. גר"א. אם כן, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. משה עבדי מת וכו'.
זה קשור לספיר יום? שם כותב שהוא שכיר יום, שהוא בעצם, הוא בא לעשות את העבודה כאילו בלי להסתכל האם הוא מרוויח את ה... אם הוא ממלא את העבודה או לא ממלא את העבודה. זאת אומרת, זה שמשה הוא בכלל הפך להיות כלי, כאילו, הוא בכלל הפך להיות, הוא ביטל לגמרי את עצמו, זה נתן עוד כאילו את המשמעות בחיים שלו, זה, הוא, לא, כן. הוא לא בא לתת פה תפוקה, אלא הוא בא להיות...
להיות כלי, בדיוק, מה שאמרת. אז בואו נקרא שוב, עוד פעם אני קורא את זה. שתי נקודות יש לה לתשובה שאנו קוראים אותה בשם תשובה אליי ותשובת אתה. התשובה אליי היא התשובה בעד עצמו והתתה היא בעד העולם. לעולם, תמיד, הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. ואז הרב עכשיו מתחיל לפרק את זה. מי שרוצה להעיר על זה? אנחנו מתקדמים. מי שרוצה פה להעיר את זה, הרב מקודם ראיתי. טוב, אנחנו מתקדמים. אומר הרב, יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, יש אדם שכשהוא רוצה להגיע לפנימיות שלו, אל העצמיות הזאת, שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, היה צריך להרבות במחשבה. להרבות במחשבה, אין הכוונה כאן להרבות בלימוד, כי גם לימוד זה סוג של תפוקה, גם לימוד זה סוג של תוצאה. להרבות במחשבה, מה שהרב קורא במקומות אחרים, מחשבה פנימית, הכרה פנימית. להרבות באיזה מין התעלות נשמה. ואז, אם הוא היה רוצה להגיע לעצמיות הפנימית הזאת, על ידי זה, באופן יחסי, היה בא למעט בלימוד. לימוד התורה שהוא חשוב ביותר, אבל הוא פרט, נקרא לו, תוצאתי, לא רוצה לקרוא לו חבר שלום כמותי, אבל ברובד הלימודי, זה תוצאה כמותית של המחשבה הפנימית. אדם כזה שרוצה להגיע לעצמיותו, אמור למקד את עצמו בבירורי מחשבות פנימיות, לא באומן הלימודי השכלתני, אלא... לא רוצה לקרוא לזה הגיגים, כי אז זה נשמע איזה מין ריחוף חסר תועלת, כן, אבל איזה מציאות רוחנית פנימית כזאת, ואז ממילא, הלימוד שלו ייפגע, באופן מסוים כמובן, הכל יחסי. או למשל, להרבות בציור, להרבות בציורים אלוקיים, ציורים רוחניים, שייכות פנימית, ועל ידי זה בא למעט במעשה. זאת אומרת, המיעוט של התוצאה, של התפוקה, גם הצד הלימודי וגם הצד המעשי, יהיה תוצאה של הרבות הריבוי, של המחשבה והציור. אבל אומר הרב, וכל זה בעיקר לזכך את תוכיותו, כדי שיעמוד צרוף וחופשי באמת, כדי שבאמת התוך הפנימי הזה לא יהיה כל הזמן מדוד במדדים של תפוקה חיצונית, אפילו כמו לימוד ומעשה. וכל זה אומר הרב, הוא נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית. בתשובה התתה זה בדיוק להפך. כשאדם עוסק בתשובה העילה, לא צריך למקד את עצמו בעולמו הפנימי, ואז יכול שלימוד והמעשה יתמעט. כשהוא אבל רוצה לתקן את הצד השני של התשובה, תשובת אתה, מה מופיע בעולם המעשה, אז הסדר מתחלף. אומנם בתשובת אתה, התשובה שכלפי העולם, כאן הדבר מתחלף, והכרח הוא להרבות בתלמוד ובמעשה, כדי לתקן את העולם, אף על פי שבא על ידי זה מיעוט בהיגיון ובמחשבה. ואנחנו כל הזמן, אנחנו באמצע הפסקה, כנראה נסתפק היום בזה, אנחנו כל הזמן נעים, אם אפשר לומר, במסלול הכפול הזה. איך אני מצד אחד בונה בתוכי תשובה עילה, ומצד שני לא שוכח את התשובת אתה. איך מצד אחד אתן דגש לעולם הפנימי, ומצד שני אני לא שוכח לפנות את העולם החיצוני המעשי. זה דילמה, זה לא פשוט. היינו בשבת, ברמלה. איך מצד אחד בונים קומה של תורה, בסיסיות של תורה, עוצמה של תורה, עוצמה של יראת שמיים, בתוך החבורה, ומצד שני לוקחים את כל מה שיש שם, או לפחות... חלק מה שיש שם, כמו שאמרנו, אפשר את הכל, ואיתו יוצאים החוצה, אל הציבור הרחב. הדואליות הזאת, הכפילות הזאת, הרבה פעמים היא מאוד מבלבלת אותנו, היא גם מאוד קשה לנו. כי יש נטייה מצד אחד לאדם להתמקד בתוך עצמו ולשכוח את החוץ, מצד שני יש נטייה באדם לפעול מבחוץ, או לשוכח את עצמו. והוא מבסוט גם, כי הוא פועל, הוא יכול לעשות וי על כל מיני דברים שהוא הספיק לעשות. אבל מה קורה מהתוך הפנימי שלו? לכן שתי התשובות נצרכות, וזו משלימה את זו. טוב, אנחנו באמצע הפסקה, נמשיך בעזרת השם מחר. יישר כוח.